מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
מה שהיה הוא לא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה. ויש חדש תחת השמש. המשפט הזה הוא לא בדיוק מה שכתוב בספר קהלת בתנ"ך, אבל הוא מתאר די במדויק את המציאות העולמית החדשה. אז כן, גם אם אתם לא בצד שלו, וגם אם אהבתם את מה שעשה טראמפ בארבע השנים האחרונות, אין כמעט ספק כי עדיין תסכימו לכך שארצות הברית היא אומה חולה שחייבת להירפא, ולא, לא רק בצד הבריאותי. חותמת על מצב המעצמה הגדולה בעולם, קיבלנו רק לפני מספר ימים עם התמונות שיזכרו עוד שנים רבות קדימה עם ההסתערות הברוטלית על הקפיטול של תומכי הנשיא הקודם. עוד נקודת שפל בהיסטוריה האמריקאית שלא עשתה טוב בבטן לאף אחד. אז ביידן נכנס כבר לבית הלבן והתחיל לעבוד מהר. הוא התחיל לבטל צווים של הנשיא, של טראמפ, צו המוסלמים, הקפיא את בניית החומה במקסיקו, כבר הספיק לעשות את זה, הורה לחזור להסכם האקלים ולא לפרוש מארגון הבריאות העולמי. זו רק ההתחלה, הוא הבטיח, אבל גם הוא יודע שיש לו עוד הרבה משימות, ואולי המשימה הקשה והמסובכת מכולן היא המשימה בכלכלה, לרפא את הכלכלה. אז היום בפרק ה-137 של פודקאסט מנועי הכסף, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, נדבר על הכלכלה של ביידן. שלום אורי, שבוע שי. טוב. אז כן, אז אנחנו נדבר היום על איך תיראה הכלכלה של ביידן, מה כדאי אולי בכל זאת להשאיר מהמורשת הכלכלית של טראמפ, מה כבר ביידן עשה ומה הוא צפוי לעשות. אז בואו, כדאי שנתחיל. לפני זה, אולי כמה מילים. בשבוע שעבר דיברנו פה על הדולר, ובנק ישראל החליט לעשות לנו תרגיל.
אפילו אפשר להגיד שהוא הקשיב לתוכנית, כי זה התפרסם לפני שהתוכנית פורסמה.
נכון. אבל הוא בטח יודע מתי אנחנו מקליטים, אז הוא אמר, נשחרר אחרי. אז בנק ישראל החליט לעשות צעד, ולא הודיע לפני על כמות הרכישות שתהיה לו בשנה הבאה, ומהלך שבעצם חיזק את הדולר והחליש את השקל, נכון?
כן, הקפיץ את הדולר אפילו. שבוע שעבר, כשדיברנו, אני מזכיר, הדולר שקל היה ב-3.11, 3.12, באזורים האלו. אז אפשר להגיד שהייתה פה אפילו קפיצה משמעותית, כשבנק ישראל בעצם בא ואומר, תראה, אפשר לתח את ההודעה בפשוטו, בפשוטו, אין פה סיפור כאילו מאוד גדול, בנק ישראל אומר שהוא יקנה במהלך 2021 30 מיליארד דולר, במשך כל השנה, זאת אומרת, לא תלוי בשער חליפין, זה מה שאנחנו הולכים לקנות. על פניו זה הרבה, אבל אם אתה מסתכל באמת, למשל על דצמבר, שנה שעברה, בנק ישראל קנה 4.5 מיליארד דולר, אז זה הרבה יותר במונחים שנתיים מ-30.
כן.
וזה לא עזר, השקל המשיך להתחזק בדצמבר, למרות כל הרכישות האלה. אז כביכול, אין פה, מבחינת ההיקפים, איזשהן חדשות מאוד גדולות, אלא שבגדול בנק ישראל אומר, אני אקנה לא מעט במהלך השנה הקרובה, ואז ימשיך, השקל דולר ימשיך להיות מושפע בעיקר מהמגמות הכלכליות שראינו אותן בחודשים האחרונים. אבל יש פה אמירה, והאמירה היא כביכול שבנק ישראל אמר, אני פה עושה סוף, וצריך גם להגיד, זה שהוא אמר שהוא יקנה 30, זה אולי המינימום, זה בטח לא המקסימום. הרי אם הוא יקנה 30, והשקל ימשיך להתחזק, כי המגמות הכלכליות של הייצוא, כל הדברים שדיברנו עליהם שבוע שעבר, הייצוא ימשיך להיות חזק, וזרים אוהבים את ישראל, וכן הלאה, כל עוד זה נמשך, והשקל ימשיך להתחזק, אז הוא יקנה 40, אף אחד לא יבוא אליו בתלונות. כן. זאת אומרת, זה הוא די מסמן כביכול את המינימום, ובעיקר מה שהוא מנסה לעשות זה לסמן באופן הצהרתי, שהוא לא מוכן להגיע לאזורים שראינו בעבר. וזה מביא...
רגע, אותנו... זו הפעם הראשונה שהוא מודיע לפני תחילת השנה על הרכישות מבחינת סכום,
כמעט
זה השינוי בעצם.
סוג של, ב-2008-2009, כשבנק ישראל התחיל לרכוש מתח פעם ראשונה במשבר הקודם, אז התוכנית הייתה דומה במובן הזה של הכרזה מראש, אבל לא שנתי. התוכנית הייתה שהם קונים, אני לא זוכר את המספרים במדויק, נגיד 100 מיליון דולר כל יום. ככה זה היה אז. אבל הם לא אמרו שזה יהיה שנה שלמה. אמרו, כרגע אנחנו קונים כל יום 100 מיליון דולר, אז סכומים היו ידועים, אבל לא ככה על פני שנה. אז כן, יש פה איזשהו חידוש, כן, יש פה, אני חושב, בעיקר אמירה, שאת ה-3-11 הזה אנחנו לא מוכנים לראות יותר, ועכשיו השאלה אם הם יצליחו להגן על האמירה הזו, וזו הנקודה. בסופו של דבר, למרות ששבוע שעבר דיברנו על זה שהכוחות של השק ממשיכים לדחוף אותו כלפי מעלה, ואז בא בנק ישראל והרס לנו את כל הפודקאסט.
אבל אני, הוא לא בדיוק.
אז אני לא חושב שאנחנו צריכים, אני לא מרגיש שאני צריך לחזור בעד מה שאמרנו שבוע שעבר, כי זה בעצם מה שאמרנו, כדי לשנות את הכיוון של שער חליפין, על אף הכוחות הכלכליים, ונאמר שהכוחות הכלכליים נשארים כפי שהם, תכף נדבר על ביידן, בצד הזה הכוחות אפילו התחזקו, כי הדולר בעולם ימשיך להיחלש אחרי מה שביידן התכוון לעשות, ותכף נפרט עליו. בנק ישראל יצטרך, אם נראה את השקל עוד פעם מתחזק, לשים עוד איזושהי הצהרה לשולחן, ועוד הצהרה לשולחן. ואם 30 זה לא מספיק, אז הוא צריך להגיד 50, אם 50 זה לא מספיק, אז הוא צריך להגיד 60. זו המשמעות של הצהרה. אתה חייב לשכנע, עד שאתה לא משכנע ב-100%, השוק ימשיך לבדוק אותך כל הזמן, ולכן, אוקיי, בשבוע האחרון זה עבד לו, אבל לא מודדים בטווח של שבוע אם תוכנית עובדת או לא. בוא נראה קדימה, עד כמה זה ממשיך. דרך אגב, בנקים זרים הוציאו מיד אחרי הודעה של בנק ישראל עבודות, אנליזות, ו... אמרו לא מעט שהם עדיין חושבים שהשקל מעניין להשקעה, הם לונג על השקל, ושלבנק ישראל אין מספיק תחמושת, והוא לא מתכוון לעשות עוד ועוד ועוד ועוד, ולכן הם ממליצים...
אף אחד לא התרגע, אף אחד לא חושב שהשינוי מגמה הגיע בעקבות זה.
לא.
עדיין לא. אוקיי, יאללה, בוא נדבר אז על וושינגטון. והדבר הראשון שעומד על הפרק לביידן, מלבד כמובן בתחום הכלכלי, זו התוכנית. ומה המספר עכשיו? 1.9 טריליון דולר? זה ה...
כן, זה המספר שזרקו לאוויר.
כן.
צריך להגיד פה שביידן נתמך לא רק מכניסה שלו לתפקיד, אלא אולי בעיקר מהניצחון של הדמוקרטים בג'ורג'יה, מה שהופך בעצם את ביידן לנשיא. עם קונגרס מלא, גם הסנאט הוא דמוקרטי, גם בית הנבחרים הוא דמוקרטי, אז אמנם זה ככה רוב מאוד מאוד שולי, מספיק שני אנשים בקרב הדמוקרטים שלא יסכימו איתו, כבר אין לו רוב, אבל זה כן נותן לו איזשהו פוש, והוא מודיע על רצון להעביר תוכנית בסך של 1.9 טריליון דולר, סכום מפלצתי, התוכנית הקודמת, אני מזכיר, של טראמפ, עם פרוץ הקורונה הייתה בסדר גודל של 2.3 טריליון דולר, אז זה בעצם עוד תוכנית בכזה סדר גודל, פחות או יותר, אבל מה שיותר מעניין זה מה יש בתוך התוכנית. ופה אנחנו רואים שינוי מוחלט ממה שטראמפ עשה, לכיוון של ביידן ושל הדמוקרטים כמפלגה שלטת. חלק מהתוכנית, קודם כל, חלק מהתוכנית זה, וזה כנראה החלק שיש לו סיכוי הכי נמוך לעבור, אז יכול להיות שזה לא יהיה 1.9 בסוף, יכול להיות שזה יהיה יותר לכיוון טריליון וחצי דולר, אבל זה עלה שכר מינימום בארצות הברית כחוק פדרלי. צריך לזכור שבארצות הברית, שכר המינימום, יש את שכר המינימום הפדרלי, ויש את שכר המינימום של כל מדינה. כל מדינה יכולה לקבוע על עצמה שכר מינימום, ובלבד שהוא לא יהיה נמוך יותר משכר המינימום הפדרלי. והדיבור הוא שהם רוצים להעלות את שכר המינימום הפדרלי ל-15 דולר לשעה, שזה גבוה יותר מכל שכר מינימום היום בכל מדינה בארצות הברית, וזה, לזה לא בטוח שיש רוב. זאת אומרת, יש גם אצל הדמוקרטים לא מעט שאומרים שזה יפגע בעסקים, כי עסקים לא ירצו להעסיקו פחות עובדים עם כזה שכר מינימום. אז נשים את זה בצד, מאוד...
זה משהו שלא עמד על הפרק עם טראמפ.
רחוק מזה. לזה הרפובליקנים יצביעו נגד, זה ברור. שאלה אם יהיה לו מספיק רוב בקרב הדמוקרטים להעביר את הסיפור הזה.
אוקיי.
אבל הדברים האחרים הם דברים מאוד בצד הסוציאלי. למשל, להגדיל את תוכנית הסיוע של תלושי מזון בעוד 15% עלייה בהיקף עד ספטמבר, זאת אומרת כמעט שנה, שמי שצריך ימשיך לקבל תלושי מזון, וביותר כסף, הרבה כסף לסיוע לתשלומים של שכר דירה, אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שנתקעו, וקשה להם לשלם שכר דירה, אז תשלומים של שכר דירה, תשלומים, עזרה בדיור, זה הכל דברים שמאוד מכוונים בסופו של דבר לשכבות החלשות יותר של האוכלוסייה, זאת אומרת, אם מסתכלים על הקריטריונים, מי יכול לקבל עזרה בשכר דירה וכן הלאה, אנחנו רואים הכפלה של הטבת המס על ילדים, שזה דבר מאוד מאוד מוכוון שכבות חלשות, ל-3,000 דולר לילד, וזה הטבת המס, וזה כמובן משפחות מרובות ילדים, שזה משהו שהוא רוצה לעשות. על זה צריך להוסיף שהתוספת לדמי אבטלה, עוד פעם, שכבות חלשות, תוגדל מ-300 דולר ל-400 דולר.
זה, מה זה, מה זה אומר תוספת לדמי?
היום בארצות הברית, בעקבות הקורונה, זה משהו שטראמפ כבר התחיל, אם אתה מאבד את מקום העבודה שלך, אז קודם כל אתה מקבל דמי אבטלה, אבל מעבר לדמי אבטלה, נאמר, דמי אבטלה עם 60-70% מה שהרווחת קודם לכן, יש עוד תוספת. היום התוספת היא עוד 300 דולר מעבר לדמי האבטלה שאתה מקבל, וביידן רוצה להעלות את זה ל-400 דולר. אז בעצם תמריץ די ברור לא לחזור לעבוד. צריך להבין את זה. הלכתי היום בבוקר והסתכלתי על השכר הממוצע בארצות הברית. השכר הממוצע במשק הוא סביב ה-970 דולר לשבוע כמובן. צריך להגיד שאני מסתכל על דצמבר 2019 בכוונה, כי היום השכר הממוצע מאוד מעוות, בגלל שהרבה אנשים בשכר נמוך פוטרו, אז אני מסתכל בכוונה על תקופה שלפני הקורונה, אזור של 970 דולר לשבוע, בענף הפנאי והאירוח, שזה ענף שמאוד נפגע, והמון אנשים, חלק מאוד גדול מהאבטלה מגיע מהענף הזה, השכר הממוצע הוא 480 דולר. אז אתה אומר לאותו אדם שפוטר בענף הזה, מלצרים, ברמנים, מלונות, כל מה שקשור, אתה גם מקבל דמי אבטלה, וגם מקבל עוד 400 דולר לשבוע.
שזה בעצם השכר שקיבלת.
די קרוב לשכר הממוצע.
כן.
זה בעצם אומר לאנשים, עזוב, אל תעבוד, תקבל יותר, פי שתיים כמעט, ממה שהרווחת לפני כן, ותשאר בבית בינתיים. וכל עוד יש לתמריצים האלו, אז קשה לעודד את שוק העבודה, אבל זה הכיוון שהם הולכים אליו. התפיסה הזאת שבו ניתן לצרכן לצרוך, וזה יניע את הכלכלה, וזה מה שיעזור לנו קדימה. על זה הוא מגדיל את המענק שטראמפ התחיל, מענק של 600 דולר, הוא מגדיל את זה ל-2,000 דולר לבן אדם.
זה חד פעמי?
זה חד פעמי, אבל בוא נשווה את זה רגע לישראל. 2,000 דולר לאדם, זאת אומרת, משפחה מקבלת 4,000 דולר, זה שכר ממוצע בארצות הברית. זה כמו שפה ייתנו מענק, 10,000 שקל למשק בית, פלוס מינוס. עוד פעם.
לכולם.
כן, כן. ללא מגבלה, גם אם אתה עובד, גם אם אתה לא עובד, זה מענק לממשלה, פרס על זה שאתה אזרח אמריקאי, וכן, בדיוק. זאת אומרת, התפיסה היא תפיסה, א', יותר סוציאליסטית, ב', שאין מגבלה לכמה כסף אפשר לחלק.
או, זה הקטע, המימון, מאיפה הוא ישלם את זה?
גייס אגב, גייס חוב, הוא לא צריך להעלות מיסים, אין לו רוב אגב, כנראה, לא יהיה לו רוב להעלאת מיסים, גם אם הוא היה רוצה, בטח לא אצל הרפובליקנים וגם אצל הדמוקרטים, לא רוצים היום, בטח לא בתקופת משבר, ללכת להעלות מיסים, גם לא מיסי עושר כאלה של מס ירושה או כל מיני דברים כאלו, זה לא הכיוון שהם הולכים אליו, זה דובר לפני הבחירות, אבל זה לא הכיוון כרגע שהם הולכים אליו, ולכן זה ימומן על ידי גירעון יותר גדול, והגירעון הזה ימומן על ידי הנפקה של חוב, הנפקה של אגרות חוב, תשואות נמוכות כי הפד ממשיך לשמור על התשואות נמוכות ועל הריבית אפס, ולכן בגדול אין בעיה, וזה אני חושב השינוי, זה שינוי שהחל לפני ביידן, אבל ביידן מחזק אותו, וצריך להגיד שבמפלגה הדמוקרטית יש גם, נקרא לזה פלגים קיצוניים, שבכלל אומרים אין שום משמעות לגירעון, אין שום משמעות לחוב, מה שנקרא תיאוריית ה-MMT, לא נסביר במילים פה, דיברנו על זה כמה פעמים.
כן.
בואו פשוט נוציא כסף. כל עוד לא נוצרת אינפלציה גבוהה מדי, אין בעיה עם זה, והאמת שגם אם תיווצר אינפלציה גבוהה, זה אפילו טוב, כי זה ישחוק לנו כל הזמן את החוב. החוב הוא נומינלי, הוא בדולרים, ואם הדולר שווה פחות, אז החוב למעשה כביכול קטן. וזו תפיסה שאם ארצות הברית מובילה אותה ולוקחת אותה עוד צעד קדימה, אז זה יכול להשתרש לעוד מדינות, זה יכול להשתרש לכך שסביר להניח שחברות הדירוג לא פתאום יבואו ויורידו דירוג לארצות הברית, אז יבואו מדינות אחרות ויגידו, רגע, אם הם מוצאים כל כך הרבה כסף ולא יורד להם דירוג, אז למה שאנחנו לא נעשה את זה? וזה אולי יהיה הסימן קר של ביידן בבית הלבן בשנה שנתיים הקרובות, לפחות בואו פשוט נשפוך כסף למשק בתקווה שזה יעודד את הכלכלה.
בואו נדבר על עוד חלק של ביידן, וזה יהיה האישה בעצם הדומיננטית ביותר בכלכלה, אולי אפילו העולמית, שזה ג'נט ילן, שהיא שרת האוצר, והיא כמובן עשתה את הסוויץ' הזה מיושבת ראש הפד לשרת אוצר, מתפקיד שהוא לא פוליטי בעיקרון לתפקיד שהוא פוליטי. בוא לפני שנדבר מה היא צריכה לעשות, מה בעצם השוני הגדול בתפקיד הזה? זאת אומרת, האם זה כמו נגיד בנק ישראל ושר האוצר?
בגדול כן. בגדול כן, צריך לזכור שבארצות הברית זה טיפה יותר מורכב, כי יש את התקציבים הפדרליים, ויש את משרד האוצר שהוא פדרלי, וגם לכל מדינה יש את הסוג של תקציבים שלה ומיסים שלה, ומתנהלת בפני עצמה. אז טיפה יותר מורכב, אבל בגדול כן, וההבדל הגדול הוא בסוף, אני חושב, שכנגיד בנק מרכזי, אתה תיאורטית מוכוון לתמיכה בכלכלה, בפועל, ובטח בעולם של ריבית אפס, אתה לא יכול להשפיע כל כך על הכלכלה, כי אתה לא יכול להוריד ריבית. אתה מוכוון לעזרה לשווקים. אתה נותן לחשוב שדרך עזרה לשווקים תתמוך בכלכלה. זאת אומרת, אם תעודד את הבנקים להוציא אשראי, תעודד את שוק ההון להוציא אשראי, לאפשר הנפקות, אז זה יעודד בסוף את הכלכלה הריאלית. זאת אומרת, אתה יותר דואג לוול סטריט, בתקווה שזה יעזור למיין סטריט. זה מה שנגיד בנק מרכזי עושה, לכן נגיד, הנגיד של הפד, או גם ילן בזמנו שהייתה הנגידה של הפד, זה האדם החשוב ביותר לשווקים הפיננסיים, ללא ספק. שר אוצר יותר באמת דואג לכלכלה הריאלית. שר אוצר מחליט על התקציב. לאן לוקחים את הכסף? שמים אותו בביטחון, כמו שטראמפ עשה, או ששמים אותו בעזרה לחלשים ובתשלומי העברה ובדברים אחרים. שר אוצר מחליט, צריך לעלות מיסים, לא לעלות מיסים, אולי להוריד מיסים. אלו דברים שהרבה יותר נוגעים בסופו של דבר, באמת למיין סטריט, ובטח כשאנחנו מסתכלים על ילן, ואנחנו רואים שגם בתקופתה כנגידה, למרות שהיא לא אמורה להתעסק בנושאים האלו, שהם לא באמת פוליטיים, אבל נותנים להם פרשנות פוליטית תמיד, ילן תמיד דיברה על נושא הפערים, שהולכים וגדלים בחברה האמריקאית ובשוק העבודה בפרט, על זה שיש הרבה עובדים בשכר נמוך, על פערים בין מגדר, פערים בין נשים
מקום גיאוגרפי.
מקום גיאוגרפי, מצבע עור שונה, דיברה המון על הנושא הזה, והיום כשרת אוצר היא תוכל גם לטפל בזה, ואני חושב שאנחנו נראה, עוד פעם, בכלל דמוקרטים תמיד נוטים יותר לכיוון הסוציאלי, בארצות הברית המילה סוציאלי היא נחשבת כללה, אבל זה נוטים לשם, נוטים כלילות.
גם פה אני לא בטוח שלא, אוקיי.
דמוקרטים תמיד נוטים לשם יותר, דמוקרטים תחת ביידן, תחת קמלה האריס, תחת ג'נט ילן כשרת אוצר, ובעידוד של אפילו זה לא שוליים של המפלגה הדמוקרטית, זה אנשים בכירים במפלגה הדמוקרטית, אבל כמו בכל העולם, אתה יודע, העולם הלך מהמרכז, גם אצל הדמוקרטים וגם אצל הרפובליקנים, מהמרכז לצדדים, יש יותר כיוון למדיניות סוציאלית, ואני חושב שזה מה שאנחנו נראה מילן.
והעובדה שהיא הייתה יו"ר הפד בתקופה לא פשוטה, תעזור לה כשרת אוצר? היא עשתה הרי כמה החלטות טובות וכמה החלטות לא טובות, היסטורית, אתה מסתכל ואתה אומר, אולי טעתה פה ושם.
אני חושב שהחלק הכי מעניין זה זה שהיא טעתה.
תמיד. תמיד.
בהנחה שלומדים הטעויות.
כן.
צריך לזכור שילן ב-2016 התחילה לעלות ריבית בארצות הברית. והיה ויכוח אז בפד, בזמנו, עם שני מחנות. מחנה אחד, שהוא לא המחנה של ילן, בא ואמר, חבר'ה, לא, אנחנו בעולם שבו יש לחצים דפלציונים, זאת אומרת, לא תהיה אינפלציה, באופן מבני, בגלל הדמוגרפיה, בגלל הטכנולוגיה, לא תיווצר אינפלציה עוד הרבה שנים קדימה, אינפלציה הכוונה אינפלציה גבוהה, ולכן אסור להעלות ריבית. אסור, צריך כל הזמן להוטט לשווקים, כבר ב-2015-2016 אמרו את זה, הריבית יישאר אפס עוד שנים קדימה. המחנה של ילן טען שהסיבה שהאינפלציה נמוכה היא לא מבנית, אלא מחזורית, בגלל שהכלכלה עדיין לא התאוששה מספיק מהר, אבל אוטוטו, וב-2016 גם שיעור האבטלה בארצות הברית התחיל לרדת מהר, אמרו, אוטוטו, שיעור האבטלה ירד וירד וירד, ואז תבוא אינפלציה, ואסור לנו לאחר את הרכבת. אסור לנו שהאינפלציה תבוא ותיתן לנו פתאום מכה בראש. אנחנו צריכים להקדים את התרופה למכה, ואז ילן התחילה לעלות ריבית ב-2016, באמת.
אבל הרכבת בדיעבד, לא באמת יצאה מהתחנה.
בדיוק, בדיעבד, לא רק שהם לא איחרו את הרכבת, הם כאילו רצו והסתכלו אחורה, ואף רכבת לא הגיעה, אף פעם. האינפלציה באמת נשארה נמוכה הרבה הרבה זמן, ואם ילן למדה מהטעויות שלה, ואני חושב שהיא למדה מהטעויות שלה, כי היא מדברת היום קצת שונה, זה אומר שכשרת אוצר, היא תנסה להשפיע על הפד, שדרך אגב, היום זה קל, כי זו גם הדעה, הקונצנזוס היום בפד, זה שלא הולכים לעלות ריבית, אבל ילן גם תתמוך בזה. אל תעלו ריבית, אין אינפלציה, וכל עוד אין אינפלציה גבוהה, אנחנו חייבים לשמור על ריבית נמוכה. ואגב, היום כשרת אוצר זה גם אינטרס שלה, כי זה עוזר לה לגייס את החוב, את הגירעון שהיא הולכת להגדיל אותו בריבית מאוד נמוכה, ואם בטעות תבוא אינפלציה, זה יעזור לה לשחוק את אותו חוב, ואז כולם יגידו גם, וואו, איזה שרת אוצר נפלאה, לא רק שעזרנו למשק, גם לא ראינו את החוב גדל כל כך, אולי אפילו יורד בטעות, כמו שהיה בשנות ה-50, זה יהיה יותר קשה ממה שקרה בשנות ה-50, אגב, אני ממליץ לכל מי שזה מעניין אותו, לקרוא קצת על המדיניות של ארצות הברית, אחרי מלחמת העולם השנייה, מאוד מאוד דומה למה שקורה היום, ואז זה מאוד עבד להם. הם השאירו את הריביות נמוכות, הם עודדו אינפלציה, האינפלציה הגיעה ושחקה את החוב. היחס חוב תוצר של ארצות הברית אחרי המלחמה היה באזור מ-20% תוצר, תוך 10 שנים זה ירד ל-60% תוצר, בלי שום מדיניות סנה, רק דרך שחיקה של החוב. אבל צריך לזכור שאז היה לנו דור בייבי בום, שנכנס לכלכלה והצליח לייצר ביקושים גדולים מאוד, והצליח לייצר צמיחה, ונוצרה אינפלציה, שאגב הלכה וגדלה וגדלה לשנות ה-70 וה-80. היום המצב הוא קצת שונה, יהיה הרבה יותר קשה לייצר אינפלציה של נאמר 4-5%, אם זה בכלל אפשרי, מאשר בתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה. אבל זה אינטרס מבחינת ילן, לגמרי.
ובוא נדבר על, על, על המורשת שאולי כדאי לשמור. תראה, קשה להסתכל על זה בטווח של 4 שנים, אבל לפחות בשנה האחרונה, הנה, שים לב, רק השבוע פורסמו הנתונים של סין, וזו המדינה היחידה בעולם שצמחה, לא רק צמחה, צמחה ביותר מ2%. ומה שאומר שכוחה של סין גדל, בטח בתקופת המגפה, אפילו גם לפני, ואולי, מה ביידן צריך לעשות? האם, אתה יודע, זה חתיכת נושא שהוא צריך להתמודד איתו, האם הוא צריך לשמור על אגרסיביות עם סין, האם הוא צריך לבוא ולחבק אותם, מה הוא אמור לעשות?
בוא נגיד שקודם כל הוא לא יכול לוותר לסין. זה אני חושב די ברור, בטח אחרי השנה האחרונה שסין רק הלכה והתחזקה, כמו שאמרת, סין מאיימת בצורה ברורה על ההגמוניה של ארצות הברית באופן כללי, ועל ההובלה של ארצות הברית בעולם הטכנולוגיה באופן פרטני, וזה אוי ואבוי לארצות הברית אם באמת תמצא את עצמה עוד 10-15 שנה, לא רק מדינה השנייה, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, זה אני פחות נותן לזה משמעות, אלא שנייה במי שמייצר את הטכנולוגיות הכי חדשניות, הכי מובילות, כי אתה יודע, זה גם ישר משתרשר לעולם הביטחוני, יש לזה משמעויות.
כן.
וארצות הברית לא יכולה למצוא את עצמה במקום הזה, והיא חייבת להמשיך להילחם בסין, אז זה כנראה לא יהיה בטוויטר. אגב, כמישהו שעקב אחרי טראמפ, אני חייב להגיד שנתגעגע לטוויטר שלו.
לא, בהחלט.
היה מאוד מצחיק, בהחלט. 4 שנים.
גם זה מצחיק, הקשר עם האזרחים, נשיא ארצות הברית, אתה רואה מה הוא חושב, ואתה קורא את זה ישר, כן, זה מדהים.
כן. אז כנראה זה לא יהיה בצעקות, זה לא יהיה דרך התקשורת, זה יהיה בצורה יותר דיפלומטית, זה יהיה בצורה של רגולציות יותר, אבל הוא חייב להמשיך, ואגב, יש לו יתרון פה, כי גם האירופאים בכיוון הזה, רק שבגלל כל הנושא של האקלים, ובגלל עוד ועוד נושאים, בעיקר בגלל האישיות, טראמפ לא ידע לקחת האירופאים ולשתף איתם פעולה. גם בנושא של סין. וביידן כנראה כן ידע. ושיתוף פעולה של ארה״ב ואירופה כנגד סין, יכול להיות, אם עובדים בצורה נכונה, עוד פעם, רגולציות, הקשחה על גניבה של קניין רוחני, הקשחה על חברות סיניות, כמו וואוי, עם כל הנושא של הריגול, זה תהליך שיכול להצליח לביידן, עוד פעם, זה תהליך שהוא מאוד מאוד ארוך, וזה יותר מלחמת התשה מאשר באמת מלחמה, אבל זה משהו שהוא חייב להמשיך, ואני חושב שאפילו יש לו יתרון מסוים בהיבט הזה.
אוקיי.
כי סינים לא נבהלו מטראמפ, זה אנחנו יודעים להגיד אחרי 4 שנים בבירור.
לא. ויש לו עכשיו גם כאב ראש של לחסל את המגפה הזאת תוך שנה או משהו כזה, ואם לא, הוא לא יעשה את זה, אז גם שנה הבאה אנחנו נראה רק את סין צומחת ו...
כן.
אוקיי, אז עד כאן החלק הזה של הפודקאסט, בואו נעבור לחלק השני, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם, ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל, אבל זה לא קרה השבוע. אבל יכול להיות ש... פספסנו את זה. תראה, אני מדבר על נתוני התעסוקה של דצמבר, שכידוע מתפרסמים. השבוע, השנה, החודש, בינואר, בגלל ששני בינואר היה קרוב מדי, הם פורסמו שבוע לאחר מכן, וזה היה הפעם הראשונה שהמשק האמריקאי איבד משרות. הוא איבד 140 אלף משרות, זה הפעם הראשונה מזה 8 חודשים שיש נתון שלילי כזה במשרות. ומה מעניין, אנחנו דיברנו גם במהלך הפרק על זה, שים לב, אנשים מתוך זה איבדו בחודש דצמבר 156 אלף משרות. אתה אומר, רגע, כל המשק איבד 140, אנשים איבדו 156, הגברים הוסיפו 16 אלף משרות. וזה נתון די מדהיג. וצריך לשים איזה לב, ותשים לב שרק לפני שנה, זה היה הפעם הראשונה בהיסטוריה של ארצות הברית, שכוח העבודה של אנשים כמעט השתווה לזה של הגברים. לא מבחינת שכר, כמובן, אין על מה לדבר, מבחינת כמה אנשים עובדים, וכמה נשים עובדות, וכמה גברים עובדים. והחודש דצמבר היה גרוע מאוד בחלוקה הזאת.
אם יורדים לתוך הנתונים של חודש דצמבר, ענף הפנאי ותיירות איבד 450 אלף משרות בדצמבר. כי התחילו לסגור שוב פעם את המשק. זאת אומרת שכל שאר החלקים בכלכלה, אם אמרנו כמה היה הסוף, 140 סך כל הכלכלה,
כן.
שאר החלקים בכלכלה גייסו, ואגב, בלא מעט ענפים גייסו אפילו הרבה, בנדלן, בשירותים עסקיים, שזה גם פיננסים, היו גיוסים לא רעים. אבל ראית בדצמבר פגיעה בענף הזה, שיש בו כמובן לא מעט רוב של נשים, רוב של עובדות לא מעט עובדים, ולכן ראית גם את הפגיעה הזאת בחלוקה המגדרית. ואתה יודע, זה ענף שגם כשפותחים, ואוקיי, יהיה חיסונים, לא יהיה חיסונים, פותחים את המשק, יהיה לו קשה להתאושש, אני חושב, שנים קדימה, לחלקים ממנו. נאמר, ואנחנו מקבלים חיסון, ונאמר, ובאפריל כבר יש לנו את הצמיד הירוק היפה הזה, ואנחנו רוצים לטוס. אתה תטוס עכשיו, ונאמר, וגם בפריז אנשים מחוסנים, אתה תטוס ללוב ותעמוד עם עוד 300 איש בתור לראות תמונה של המונה ליזה, את ה-60 סנטימטר על 60 סנטימטר הזה, צפוף ומחניק, אני חושב שלא, אני חושב שלפחות הרבה פחות ממה שהיה פעם, וזה ענף שיהיה לו מאוד קשה להיפתח.
שלא לדבר על הופעות, תיאטראות, שלא בטוח תיאטרון קטן לא יפתח מחדש כל כך מהר, ולא ימלא עולמות.
ולכן התמיכה הזאת, וזה ענפים עם גם, עוד פעם, אנשים עם שכר נמוך, שכבות חלשות של האוכלוסייה, התמיכה של הממשלות תמשיך, אין להם ברירה.
כן.
אפרופו חיסונים, אתה רוצה לשמוע סיפור יפה?
כן.
אז בוושינגטון די-סי, שהיא התעסקה בעיקר בנושא ביידן וטראמפ בתקופה האחרונה, מנסים לחסן אנשים. זה לא כל כך מצליח. אנשים לא ממהרים להתחסן. ובאה איזושהי קבוצה של אקטיביסטים בעולם הקנאביס. הם נקראים די-סי מריחואנה ג'סטיס. והם בעצם מציעים לכל מי שמתחסן, מתנה, מתנת יציאה מהחיסון, שקית קטנה של מריחואנה, כדי שתוכל גם את השלושה ימים שכואב לך קצת בזרוע, להעביר בכיף, כמו שאומרים. ואתה יודע מה? אולי זה הפתרון.
אולי, כן.
בארצות הברית שיש גם כבר לא מעט מדינות שזה חוקי. כן. אולי זה ישכנע.
לא, זה יותר... חוקי שם ב-DC, מן הסתם, לא?
כן, אני חושב שכן.
לא, הם לא עוברים על החוק.
הם לא עוברים על החוק, כנראה.
אני מקווה שזה. כי אז זה מאוד 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 חשוב.
כן, אני לא, כנראה. אני יודע שבוושינגטון סטייט זה חוקי, כנראה גם ב-DC, אולי זה בוושינגטון סטייט, אתה יודע מה, אולי לא קראתי נכון, שם זה בוודאות חוקי. אולי זה ישכנע, בעיקר את הצעירים.
כן.
שלא רוצים ללכת להתחסן. אני שומע את זה ביותר ויותר מקומות. אומרים, זה הסיכוי שאני אקבל את קורונה עם תסמינים קשים הוא מאוד נמוך, בשביל מה ללכת להתחסן, צריך לזכור שבארצות הברית זה לא ישראל, זה לא קופות חולים, זה לנסוע לבית חולים, לפעמים הבית חולים רחוק, זה לא כולם גרים בניו יורק. לפעמים מרחק נסיעה לא קטן, לא פשוט, אבל מנסים לגרום לזה לקרות.
אוקיי, תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.